שיעור שעבר, אנחנו דיברנו על העקדה וקשבנו את זה עם כל העניין של הבלבולים שלנו. כל העניין של הבלבולים שלנו, שבעצם השאלה שנשאלת, מה הקשר שלנו עם האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב עליהם השלום? הרי הם רחוקים מאיתנו לא שנות אור, אלא בכלל מרחק שלא ניתן בכלל לתפיסה, אברהם, יצחק ויעקב. אז אם נלמד את הסיפור על אברהם, יצחק ויעקב, מה זה נוגע לנו? וזה ראינו שבוע שעבר, כמה שיעורים שאנחנו עוקבים אחרי העניין הזה, שהאבות הקדושים, להם לא היו בלבולים שיש לנו. אצלם הייתה אמונה מאוד זכה. אמונה זכה, הכוונה, מה שצריך לבצע, מבצעים, אין שאלות בכלל. אפילו אם זה למסור את הנפש, אפילו אם זה להפוך את העולם, ולא משנה מה יהיה התוצאות, אם יהיה המשך או לא יהיה המשך. הכל הניסיון שלהם היה לברר מה השם רוצה ממני. ועל זה הבעל דבר יכול היה לבלבל. עד כדי כך שאברהם אבינו, אפילו אחרי העקדה, אברהם אבינו, כך רש"י אומר על הפסוק שמיד אחרי העקדה, נאמר, ויהי אחר הדברים האלו, אחרי מעשה העקדה, מה קרה? ויהי אחרי הדברים האלה, ויוגד לאברהם לאמור, הנה ילדה מלכה, גם היא בנים לאחור, נחור אחיך. רש"י אומר, אחרי הדברים האלו, בשובו מהר המוריה, היה אברהם מערער ואומר, אילו היה בני שחוט, היה הולך בלא בנים. היה לי להשיאו אישה מבנות ענר, אשכול, ממרא, למה חיכיתי? זאת אומרת, אני אולי טעיתי פה. בשרוע הקדוש ברוך הוא שנולדה רבקה בת זוגו. וזהו הדברים האלה, רואה דברים שהיו על ידי העקדה. מסביר רבי חזקאל מקוזמיר, לך יצא לקדוש שברכה. מה בעצם הייתה הנקודה של אברהם אבינו? אברהם אבינו חזר מעשה עקדה, היו כמה אפשרויות כשהוא חזר מעשה עקדה. הרי כשהוא חזר מהעקדה הוא יכול היה לחשוב לעצמו, אני נתתי את הנשמה, הייתי מוכן להכות את הבן שלי, ברוך השם לא עקדו אותו, לא שחטתי אותו, הרווחתי ילד. גם עמדתי בניסיון וגם הרווחתי ילד. אני מסודר בכל הכיוונים. אני גם עמדתי בניסיון, אני צדיק, וגם יש לי את הילד שלי, הרווחתי בכל הכיוונים. אני הולך, מי יכול עליי בכלל? אני אברהם אבינו, מי יכול עליי? זה אברהם אבינו, חס ושלום. מה הוא חשב? הוא חשב לעצמו, אומרים המפרשים, איך זה יכול להיות? הרי בסופו של דבר אני לא עקדתי אותו, לא שחטתי אותו. אז מה? ואני חשבתי לשחוט, לעקוד אותו, אז באמת אולי טעיתי. הקדוש ברוך הוא לא התכוון לך לשחוט, לא התכוון לעקוד אותו. איך הגעתי למסקנה צריכים לשחוט באמת? מה, התכוונתי לשחוט את הילד שלי? חשבתי איך טעיתי ככה, אני רוצח, מה כבר מה קורה פה? אברהם אבינו חשב, איך יכול להיות שטעיתי כזאת טעות? אברהם אבינו, איזה מחשבות יש לו? איפה טעיתי פה? איפה לא הבנתי? איפה לא הבנתי נכון את הקדוש ברוך הוא? איפה לא עשיתי נכון? איפה לא התנהגתי נכון? אולי טעיתי בזה שלא חיתנתי אותו? כי הרי אם הייתי מחתן אותו, אז היה לו ילדים, היו לו ילדים, והקדוש ברוך הוא היה אומר, טוב, שיהיה עקדה, כי יש לו ילדים, יש כבר המשך. אולי טעיתי בזה שלא חיתנתי אותו בזמן, התרשלתי בזה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך מביא רש"י פה למקום, לא טעית, עכשיו נודע רק אשתו. עכשיו מעשה עקדה, נודע עכשיו אשתו. זוגתו של אברהם, של יצחק נודע. כך מסביר יחזקאל מקוזמיר, זה חצי דבר של ברכה. כשאברהם אבינו הרהר לעצמו, אולי נתרשלתי בזה שלא חיתנתי אותו. אנחנו יודעים עוד במאמר מוסגר מהאורחים הקדוש שמביאים שם האריז"ל, שבעצם אברהם אבינו גם לא ידע שהוא, כאשר הוא הלך לעקוד את יצחק, והיה נראה לו שכל ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו הכל הולך להרס, זה לא משנה, לא משנה. הוא צריך לבצע. יכול היה להגיד לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אתה הבטחת לי ביצחק, יקרא לך זרע. אני כעת הולך להר המוריה, תעקוד את הבן שלי, וזה הבן הזה שאתה הבטחת את הכל עליו. מה זה הבטחת? מיצחק יהיה יעקב, מיעקב יהיה שבטים, הכל יהיה בית המקדש, הכל זה בהר המוריה. ואני הולך להר המוריה, עליו להכות את הילד. אני הולך להרוס את כל ההבטחה שהבטחת לי. יכול לבוא מבין להגיד לקדוש ברוך הוא, סלח לי, אני לא חייב לך הרבה. אתה הבטחת לי, זהו, פה זה נגמר. אברהם אבינו זורק את הכל, הולך לעקוד את הבן, למרות שהכל ההבטחה פה מונחת. מה אנחנו יודעים? יודעים מהאריזל, תלמידי אורחיים הקדוש, שאחרי שפרחה נשמתו של יצחק, החזירו לו נשמה אחרת שיכולה להוליד. כי לפני כן הייתה לו נשמה שבחינת נוקבה שלא יכולה להוליד. ליצחק הייתה נשמה שלא יכולה להוליד, מבחינת נוקבה, ורק אחרי שהייתה, היה אחרי מעשה עקדה, פרחה נשמתו בעקדה, החזירו לו משמיים נשמה שיכולה להוליד, וזה מה שקרה, מבחינת תחורה שיכולה להוליד. זאת אומרת, על ידי מעשה עקדה יש המשך להבטחה. על ידי זה שהוא הולך להרוס את ההבטחה, יש קיום להבטחה. וזה שהוא הלך לעקוד את הבן ולהרוס את הכל, פה הייתה הבנייה. איזה אמונה זכה צריך בשביל זה, ריבון של עולם. אז מה אפשר לבלבל בדרגות כאלו? את מי אפשר לבלבל ככה בדרגות כאלו? אי אפשר לבלבל. רק מה בדיוק השם רצה, מה בדיוק השם רוצה, מה בדיוק... עד כדי כך, שאברהם אבינו עצמו חשב לעצמו, אולי טעיתי. אם היה בני שחוט כבר, היה הולך בלו בנים, היה לי להסיעו אישם, לא תנר, יש כל ממרה, מה אני מחפש משהו מיוחד? אז אמר לו, הקדוש ברוך עכשיו נולדה בת זוגו, תירגע. וזהו הדברים האלו, יראה דברים שהיו על ידי עקדה. עד כדי כך, אמר אמינו, חשב, בדק את עצמו איפה טעיתי, איפה יכולתי לטעות. בוודאי שלא חזר מחשבות כאלו, איזה יופי, איזה יופי. הצלחתי מכל הכיוונים, כל הבחינות הרווחתי. גם עשיתי כעקדה כמו שצריך, כמו שציבו אותי. גם הרווחתי את הילד, אני מסודר. אמר אמינו, כאב לו, למה אני לא ביצעתי את העקדה? איפה אני טעיתי? איפה אני הפסדתי? מה טעיתי בהבנה? כל זה המשך, השיעור שלנו היום זה המשך לכל המהלך הזה. הרי זה כבר מהלך שכמה שיעורים להבין שאבות הקדושים הם לא חיו בבלבולים כמונו. הם חיו רק בלברר מה השם רוצה ממני, ועל זה הם ננעלים ועל זה מוסרים את הנפש. אצלנו זה בלבולים כל הזמן. עד מתי זה ככה יהיה? מה בדיוק רוצים ממני? עד מתי זה יימשך? מתי זה ישתנה? אולי מחר, אולי מחרתיים, נראה לי שהשבוע יהיה הרבה יותר נחמד, נראה לי שהחודש הזה יותר טוב, נראה לי זה, נראה... אבל למה ככה תקעו אותי? למה מה השם בדיוק רוצים? למה רוצים? מה איזה מזל זה? מה קרה פה? מתי הוא יתחתן? מתי זה יתחתן? מתי יהיה לו ילד? מתי הפרנסה ישתנה? מתי זה? כל הזמן אנחנו בקושיות ובלבולים. אז מה? ואנחנו מתחזקים באמונה, וממשיכים הלאה, ואנחנו נראה שבגלל שמתפעלים מאיתנו, זה שאנחנו מתחזקים למרות הכל. למרות הכל מתחזקים, למרות הבלבולים האלו. כי בסך הכל, יודעים בדיוק בשמיים, בדיוק איפה אנחנו עושים, באיזה מצב, באיזה דרגה אנחנו עושים, שלא יודעים יונות. לא מצפים מאיתנו שאנחנו נהיה זקים כמו אבות הקדושים, במוחין הזקים שלהם, שאין לנו את זה עדיין. אלא מצפים מאיתנו שאנחנו נתחזק באמונה למרות הבלבולים. כשאדם יודע את זה, אז הוא לא מבטר אותנו לעצמו, למה בלבלים אותי? אלא הוא הפוך, הוא אומר, איזה יופי, למרות הכל, אני מתחזק ומשיך הלאה, מי זה מתפעלים? מה זה נקרא בלבולים? תבינו, רבותיי. מה זה נקרא שיודעים בדיוק מצב של כל אחד ואחד, כל אחד ואחד מאיתנו? הרי אליעזר הולך לחפש זיווג, ונראה טוב מעט כל המהלך שם, יוצא השם. אבל הנקודה שמדגישים פה, יש הצדיק מרעננה, עבור במזכת צדיק קדוש ברכה, שהיה קשור מאוד במסלים, צדיק עליון, קדוש עליון, גאון עצום בתורה, שהשם ישמרו ויחיו, רבי חיים שליטא, רבי חיים כהן החלבן, היה אחד התלמידים שלו, כן, של הצדיק מרעננה, קיבל הרבה ממנו, היה מקובל גדול וצדיק גדול, במסלים היה מקרים מסוימים שהיה שולח לצדיק מרעננה. אז הוא חיבר חיבור בין לאושרי על כל התורה, ומבטיח הבטחות מיוחדות בשביל מה בחיבור הזה. יש לו כל מיני חידושים מעניינים מאוד, להסביר נקודות מאוד מאוד מעניינות. הוא שואל פה שאלה נפלאה, מן אנחנו נלמד מה קורה איתנו. הוא שואל פה שאלה נפלאה מאוד, שאברהם, שאליעזר הולך לחפש את האישה הזאת המיוחדת, והוא מוצא את רבקה, מה השבח של רבקה בכל הסיפור? מה השבח שלה? אומר הפסוק, ואיש לא ידעה. איש לא ידע אותה. מה זה ואיש לא ידעה? כן, רשי פה. והנערה טובת מראה מאוד, בתולה, ואיש לא ידעה. ותרד העינה ותמלא כדה ותעל. מה זה נקרא ואיש לא ידעה? בתולה. מה זה ואיש לא ידעה? רשי עומד על הנקודה הזאת, אומר רשי, בתולה במקום בתולים, איש לא ידעה שלא כדרכה. לפי שבנות הכנענים היו משמרות מקום בתולים, מפקירות עצמם במקום אחר. העיד על זו שנקייה מכל. זאת אומרת, השבח שלה, שהיא לגמרי לגמרי נקי, הכל המסך נקי לגמרי מכל האפשרויות שיש, זה השבח של זאת שהולכת להיות זוגתו של יצחק, שהוא עולה תמימה, שממנו יהיה יעקב, ממנו יהיה השבטים, ממנו יהיה כל הנצח של עם ישראל, זה השבח שלה? כך שואל הבן לאושרי, צדיק מרעננה. זה השבח שלה? הוא אומר, ודאי שלא. לא הבנו, אומר. מה השבח שלה באמת? מסביר, נקודה מאוד מעניינת, שנוגעת לשידוכים. זאת אומרת, בין כך שהולכים לשידוכים, בין כך כל אחד מכיר כל מיני הצעות בדרך עד שמגיע לשידוך שלו. כמו שאומר הבעל שם טוב, הרמ"ח מסלב גם מביא את זה, כשהכריזו בת פלוני לפלוני, בהכרזה הזאת, אז נאחזו בהכרזה הזאת כל מיני צירופים אחרים שנועדו להפריע, ואדם שנגיע לשידוך שלו חייב לעבור את כל הצירופים האלה. באיזה אופן הוא עובר אותם? או שהוא נפגש, או שהוא מכיר היכרות פשוטה, או שרק מזכירים באלמה, מישהו מציע הצעה באלמה ולא, אפילו לא נפגשים, ומורידים את זה מיד, או בתפילות כמובן שמתפלל לשידוך שלו ומורידים לו כל מיני קשרים לא טובים כאלו שנוצרו, או שהקשר הוא חזק מאוד מאוד, הוא צריך להיפגש ולביא עוד אפילו להתארס, והירוסים אפילו, ואחרי כן זה נופל עד שמגיעים לשידוך האמיתי. במה זה תלוי? תלוי במידת הקשר שנוצר בזמן ההכרזה. אם זה קשר רופף או קשר חזק. קשר רופף שם בקרות להוריד אותו, קשר חזק יצטרכו לעבור שם תהליך רציני עד שיפרקו את זה ויגיעו לשידוך האמיתי. זה תחנות שצריך לעבור. על כל פנים הוא שואל, אומר כאן, בין כך, נפגשים ברוך השם כל מיני פגישות, וחסדי השם, חסדי השם, בקדושה ובטהרה. אז מה השבח המיוחד של רבקה? בפרט שאנחנו יודעים, כן, שרבקה זה הייתה, זה השידוך שנשמר בכזאת טהרה, שיצחק ורבקה לא צריכים להיפגש שום מפגש, רק הם פעם ראשונה וזהו. זאת אומרת, לא הייתה אחיזה בצירוף בתלוני לפלוני הזה, שום אחיזה. אין מה, הם לא צריכים לעבור דרך שום פגישות אחרות. אז מה הערבותה? מה פה החידוש הגדול? על אלא מתרץ, בן לאושרי כאן מתרץ, שהיה מושג בזמן הגמרא שנקרא הגמון. כלומר, מסכת תשובות אומרת הגמון. הגמון זה היה שר חשוב, שהייתה גזרה שכל הבתולות צריכות לעבור דרכו לפני החתונה. דרך ההגמון, כן, צריכות כל הבתולות לעבור דרכו. זו הייתה הגזרה הקשה. והוא, בתואל, אבא שלה, אבא של רבקה, היה גם כן הגמון. כך מספר את הגמרא, אלקוד שמונים הביא את זה, שהוא היה הגמון. זאת אומרת, כל הבתולות עברו דרכו, וכל התומעה הזאת הייתה בבית שרבקה חיה בה. בבית הזה, חיה בו. הבית הזה שחיה בו רבקה היה מלא תומעות כבדות. של הגמון שמתנהג בצורה קשה של טומאה. וכל זה לא השפיע עליה, זה החידוש. היא חיה במקום כזה עם טומאות כאלה כבדות, וזה לא השפיע עליה בזמן שאנחנו יודעים שטומאה הכי קטנה משפיעה על בן אדם. כל טומאה משפיעה על בן אדם. עד כדי כך, כל דבר משפיע על בן אדם עד כדי כך, אבל שם אותו פעם היה בנסיעה עם העגלון, באמצע הנסיעה, העגלון הוציא סכין, אמר לבעל שם טוב, זהו זה. שהתכונן, נגמר. תעוף הדעת. רוצה להרוג את הבעל שם טוב. אבל שאתה אמרנו בסדר, רק בקשה האחרונה שייתן לו. בקשה האחרונה הוא מבקש שייתן לו, ייסעו 3-4 דקות, שם יבצע את מה שהוא רוצה לבצע. מה אפשר לעשות? 3 דקות שייסעו בעגלה. טוב, הוא הבין, בקשה האחרונה, איך הוא לא ייתן לו, אי אפשר, כן? נתן לו 3 דקות, אמר, טוב, נסעו 3 דקות בעגלה, איך שהגיעו לשם, העגלון התחיל לבכות, 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 איזה בחיות הוא בכה, איך נכנס לי רוח שטות כזאת, איזה שיגעון כזאת, לא יודע רב, לא יודע מה קרה לי, לא יודע מה קרה לי, נכנס לי שיגעון, לא יודע מה הדבר הזה, התחיל לבכות, בקש סליחה, מתחנן, נפל הרגליים שלו ובוכה ומתחנן. אמר לו, השם טוב, תרגע, אני אגיד לך בדיוק מה הנקודה. המקום הזה שהיינו שם, זה בדיוק היה המקום שקין הרג את הבל. המקום שהיינו שם, זה בדיוק המקום שקין הרג את הבל. ולכן נכנסה לך תאוות רציחה. כי במקום הזה יש עדיין את הרושם של העניין הזה, ויש תאוות רציחה גדולה במקום הזה. אני ידעתי שאנחנו ניסע כמה דקות, זה ייעלם. זה מה שקרה. לכן תרגע, זה לא אתה. זאת אומרת, המקום יכול להשפיע על אדם כאלה דברים קשים. ואם אדם לא יודע את זה, הוא מתפלא מאיפה בא נפלו נחתו עליו כל מיני דברים. לפעמים צריך לברוח מקום מסוים. זה לא אתה ולא הם, זה המקום, תברח. ולפעמים זה אנשים שמסתובבים שם. תברח מהמקום הזה. תזוז משם. אתה לא מרגיש שיש לך בלבול גדול, מה תזוז מהמקום הזה, אל תישאר שם. כי יש דברים באוויר. אותנו יודעים בדיוק איפה שמו אותנו, כל אחד מאיתנו בדיוק יודעים. למה אנחנו נמצאים בכאלה בלבולים? יודעים בדיוק איפה שמו כל אחד ואחד, יודעים בדיוק באיזה בית, באיזה סיפור, באיזה שכונה, באיזה סביבה, מה החוויות שלו, מה הכוחות שלו, כל אחד ואחד יודעים מדויק. ודנים כל אחד לגופו של עניין ולא, אין כזה דבר כללי כזה. משפט קולקטיבי. יש כל אחד אינדיבידואלי, יודעים בדיוק איפה הנתונים שלו והמציאות שלו. ומעריכים אותו לפי זה. והאדם רואה לעיניים, השני רואה ללבב. אתה לא יכול לעולם לדעת. כמו שפגשתי היום איזה יהודי, שמאוד מאוד מסכן, הוא סובל מאוד. אמרתי לו, תשמע, אתה חי ברגישות נוראית, זה נקרא high sensitivity. הרגישות שלך היא נוראית, אתה קולט עם חיישנים גבוהים כל מיני דברים, אתה סובל מזה, מתייסר מזה, אנשים לא מבינים אותך. אתה מתייסר מכל מיני דקויות של אנשים. תרגע. אנשים לא יודעים בדיוק מי אתה ומה קורה איתך. אתה נכנס גם לדמיונות בגלל זה, ואתה סובל. אנשים לא יודעים כלום, ואתה סתם נכנס לדמיונות, תרגע. אדם רואה לעיניים שמיר על הלבב. אדם יראה לעיניים. אדם רואה לעיניים שמיר על הלבב. אנשים לא יודעים בדיוק מה שהם רואים. נסים כל אחד להסביר, הוא כזה וזה כזה. אתה בטוח שמתי היית בנתונים שלא היית נראה אחר? היית נראה אחרת ממנו? מי הבטיח לך? הם מתחילים להגיד פשט עם אנשים. הוא בעייתי, זה נפלא, זה כזה. אתה יודע איך אתה היית נראה עם את המנתונים שלו? גדל בסביבה שהוא גדל? חיים משהו, סופג את מה שהוא ספג, שומע את מה שהוא שמע? אתה בטוח שהיית נראה אחרת? כשאתה דן אותו אומר, פושע, רשע, מרושע, מה אתה יודע מה הוא שמע באוזניים שלו, מהסבתא שלו, מהשכנים, אני יודע, מילדות, מה הוא שמע ומה הוא חווה? ואת כל הבלבול הזה זה חיים, אנחנו, הכל מסביבנו, הכל האוויר מלא מזה, וצריכים לפעמים לברוח. אנחנו פעם הזכרנו את זה. רב חיים שמואל צמיר, מדבר על יוסף הצדיק, רב חיים שמואל צמיר, זכר צדיק גדול לברכה, מראשי ישיבת מיר, משגיח של ישיבת מיר, צדיק עצום, מסביר, יוסף הצדיק קיבל הרבה שכר על זה שהמרשעת ניסתה להכשיל אותו יום יום. אשת פוטיפר ניסתה להכשיל אותו יום יום, שנה שלמה, והוא עמד בניסיון, יום יום, קיבל לזה הרבה שכר. על כל פרט הוא קיבל שכר, הידיים, הרגליים, המדרש מונה שם פרט פרט, השפתיים, הפה, כל פרט שלא נכשל הוא קיבל שכר. אבל את השכר הכי גדול הוא קיבל, זה שהוא נס מפניה, אז הים סוף נס מפני עם ישראל בקריאת ים סוף. ברגע הקריטי של ים סוף עומדת הזכות לכל עם ישראל שהוא נס מפניה. והיה נס הים מפניו, מה שהוא נס מפניה, אז ים נס מפני עם ישראל. כל עם ישראל הולכים לזכות בעבור שיוסף ברח מפניה. מה זה ברח? זה זכות? מה אתה בורח? תהיה גיבור, מה אתה בורח? מה אתה כזה מוגלם? מה אתה פחדן? בוא נראה אותך. בורח. בוא נראה אותך גיבור. מה אתה בורח מהמערכה? שנה שלמה היית שם, פתאום אתה בורח? מה התירוץ? כשהוא היה אנוס, היה נשאר שם יום יום, אז זה על כוחו. זה היה נתונים, אלה נתונים. אבל כשהגיע המצב קריטי, הוא בורח! למה? הוא גם לא רוצה להיכנס לאימות רגע אחד מיותר. הוא בורח. ועל הבריחה הוא קיבל את השכר. לברוח. אל תהיה גיבור. אל תחפש להיות גיבור. תברח, תברח מהמקום. זה הגבורה. הגבורה האמיתית זה לברוח מהמקום. הגבורה האמיתית זה לא להגיד, נשאר שם לבדוק את עצמי, איך אני באמת בעניין הזה, בוא נבדוק. אם אני מסוגל או לא מסוגל, כמה מסוגל ואיך מסוגל. הרי אנחנו זרובים ברגע אחד אדם יכול ליפול. תברח מהאירוע, תברח מהשדה הזה, שדה המערכה. זה על זה כל השכר, יוסף הצדיק! כל הדורות, יוסף הצדיק, מה המעלה שלו? ברח משדה המערכה. הוא ברח. כשהיה צריך לברוח אז הוא ברח. ועל זה קיבלנו את כל השכר, כל עם ישראל זכו. ברור שהוא נף מפניה. אבל הנקודה החשובה זה שיודעים כל אחד בדיוק, בדיוק, בדיוק מה הנתונים שלו. עוקבים אחרי כל אחד ואחד. יודעים בדיוק באיזה סביבה הוא נמצא, עם מה הוא מתמודד. ומעריכים כל אחד ואחד לפי זה. והדבר גונב לנו את זה. היצר גונב לנו את כל זה. ומראה מה כבר יצא. מה יצא ממך כבר? הרי את זה הבאנו שיעור שעבר ואנחנו נחזור על זה עדיין. אנחנו לא נעבור ונדלג את זה מיד. הנקודה החשובה הזאת, שבזמן העקדה ברגע הכי קריטי, הכי מכריע בכל הסיפור של העקדה, אחרי כל שהוא עבר, עבר את הכל כבר, עבר את כל הניסיונות, הוא כבר מה עם המאכלת, הבן שלו עקוד, רק נשאר לו את המאכלת וזהו. לוחש לו השטן, שמעתי מאחורי הפרגוד, עשה לעולה ולא הבן לעולה. זה לא יהיה הבן שלך לעולה, זה יעשה. זאת אומרת, כל כולו שאברהם אבינו ממוקד במטרה, כל כולו להשקיע את כל הכוחות במטרה, אין רגשות, נגמר הסיפור, אין עכשיו, רק מטרה, אין אחורה, זהו זה. זהו זה, לבצע את המטרה הזאת, זהו זה. לוחש לו, תירגע, זה לא יהיה, זה לא הבן שלך בכלל, זה יהיה, החליפו לך את זה בסט. אז אמרנו על זה משל כדי להמחיש, משל שהוא רחוק מאוד 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 מהמציאות, אבל להמחיש. אמרו לאחד, אתה רוצה להפיל קיר בטון? אתה יודע איך להפילים קיר בטון? באגרוף, יוגה. למה זה יוגה? אתה מרכז כל הכוחות. כל הכוחות, יוגיסט. אתה לוקח את כל הכוחות, מרכז את הכל. האדם יש לו כוחות עצומים, אתה מרכז את הכל בצורה, יש אינטנסיבית, יש כל מיני שיטות, אתה עם צעקה, עם הכל ביד, הכל מתרכז, מתרכז, וכל הכוחות שלך, ואז אני נכנס בקיר בטון, אתה מפיל אותו. עכשיו, אחד כבר משקיע על זה כבר פרק זמן, משקיע, 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 להתרכז, תרכז, תרכז, תוך כדי שהוא כל כולו, אין, הוא כל כולו בעוצמות נוראיות, מישהו בא לוחש לו, תרגע, זה לא בטון, זה ניילון. הוציא לו את כל הרוח, מסכים. זה לא בטון, החליט, זה סתם ניילון. זוז מפה! אלא מה? אברהם אבינו, לאהבתי בלי סוף הבדלות, זה לא בטון ולא ניילון, זה הבן שלו. אומר לו, זה לא יהיה הבן, זה יהיה עשה, ברגע כזה קריטי. ומה הוא עונה לו, אברהם אבינו? מה הוא עונה לו? מה הוא עונה לו שם? זה עונשו של ודאי, שאפילו אומר אמת, לא מאמינים לו. אומר לו אברהם אבינו, שימו לב, איזו טכניקה מעניינת, מה הוא עונה שם, ברגע כזה קריטי, שלוחשים לו, אתה משקיע לחינם. יחליפו לך את זה מעשה, מהבן לסה. מה הוא עונה לו? הוא אומר לו, זה עונשו של ודאי, זה עונשו של שקרן, שאפילו הוא אומר אמת לא מאמינים לו. מה פירוש? אתה אומר אמת? ואני לא אאמין לך. אתה אומר אמת אבל אתה שקרן. אתה מביא עדויות אמיתיות, הוכחות אמיתיות, אבל אתה שקרן במהות שלך. לכן לא מאמין לך. תעביר ראיות אמיתיות, שאתה אומר ממך לא יצא כלום. כמה פעמים ניסית, אמרת, אני אתחזק, אני אתחיל את הלך חדשה, אני אלמד, אני אשמור את העיניים, אני אתפלל, אשמור את הפה, אני אלמד יפה, אני אתנהג טוב, אני אבטר לכולם, אני לא אכעס, אמרת, איזה יופי, אמרת, אתה הולך את מלאך. איך נראית אחרי יום? אחרי זה אמרת מחדש, טוב, אני אלך מחדש, עד שאחרי תקופה שנרגעת, אמר מחדש, אני אתחזק עוד פעם. אחרי זה עוד פעם חלה הזמן, עד שנרגעת עוד פעם מחדש, אני אשמור, אני אתחזק, אני אהיה צדיק. יצור תכלס, אתה יודע שאתה בעייתי? אין סיכוי. כל הראיות האלו, הוא מוציא מהקומפיוטר, מהמחשב, אומר לך, תשמע, אתה עוד פעם רוצה להתחזק? אתה לא מכיר לסיפור שלך? אתה לא מכיר לסיפור? בוא תהיה ריאלי, זה הכל סתם נאיביות. אתה סתם אומר, מתחזק, כשאמרת איזה שיעור יפה, מתחזק, אני אתן, תכלס לו בעייתי. מה צריך לענות לו? אתה אומר אמת, אבל אתה שקרה. זה עונשו של בדאי, שאפילו אומר אמת, לא מאמינים לו. אתה אומר אמת, אתה הבאת עדויות אמיתיות, אספת ראיות אמיתיות, נתונים, מציאויות, אספת, אתה לא עשית סתם, עשית עבודה. עשית עבודה, זה לא סתם מה שהבאת לי. אבל אני לא מאמין לך. למה? כי המהות שלך זה שקרן. ואני כן אזכה. ואני כן אתחיל מחדש. ואני כן אזכה למרות הכל. ולמה? כי הקדוש ברוך הוא מבטיח. כי הצדיקים הבטיחו. אני כן אזכה. כל הראיות שהבאת, הכל אמת. אבל אתה במהות שלך שקרן, אני לא מאמין לך. ואיך אני אתחיל מחדש, ואיך אני כן יכול לזכות. וזה המוטו של כל המהלך שלנו. לאורך כל הדרך. כי הוא כל הזמן מלין לנו בראש כל מיני חישובים וחשבונות. אתה יודע כמה פעמים ניסית וחשבת, אמרת ועשית. זה תפס, נפל. התחלת פה, נפלת שם. כל הזמן בלי סוף. נו, אז מה יצא מזה? מה יצא מזה? מצטברים דברים, מצטברים. לא הלך כלום לאיבוד, תמשיך הלאה. מחדש, עוד פעם מחדש. תתניע מחדש, והצטברו עוד דברים. כשאנחנו מגיעים פה, אליעזר, הלך לחפש את רבקה. נקודה אחת לפני כן. כשאנחנו חוזרים כל שנה את הנקודה הזאת, אי אפשר לדלג עליה, אבל לא נאריך בה רק את הנקודה הזאת המיוחדת, שאברהם אבינו הולך לקחת את שדה עפרון. עפרון לא רוצה את המקום הזה בכלל. אנחנו יודעים שהמקום הזה הוא שער גן עדן. מקום עצום, עוצמות נוראיות יש במקום הזה, אורות גדולים. עפרון לא רואה כלום, כלום לא רואה שם. רואה מקום של זבל, רוצה להתפטר מזה. איך זה יכול להיות שעפרון רואה במקום הזה זוהמות ולכלוך, ואברהם אבינו מגלים לו את כל הגן עדן שנמצא שם. אותו מקום בדיוק. רק בגלל דבר אחד, שחז"ל מגלים לנו שעפרון היה רעיין. רעיין הכוונה לא שמח בחלקו, זה הכל. כשאדם לא שמח בחלקו, יכול להיות שיש בחלקה שלו דברים נוראים, הוא לא נותן לו לראות את זה. יכול להיות שהוא עושה דברים גדולים, הוא לא שמח מזה. כי הוא, מה פירוש העין? לא טוב לו עם עצמו, לא טוב לו עם הקדוש ברוך הוא, לא טוב לו עם ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו. ממילא, הוא רואה הכל הפוך. וכמה שאדם יותר ויותר מתרצה לקבל את איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו, אז הוא ימצא דברים יפים במה שנעשה איתו, וימצא דברים יפים בחלקה, בשדה שלו בעצמו. כי כל אחד מאיתנו עושה דברים יפים. ואנחנו לא מצליחים ליהנות מה שאנחנו עושים. לא מצליחים ליהנות. הולכים כל הזמן מתוסכלים, ולא נהנים מה שאנחנו עושים. זאת הבעיה שאנחנו סובלים ממנה. אנחנו עושים דברים יפים. כל אחד פה עושה דברים יפים. יש לנו עוד 30 מיליון דברים לתקן, ואנחנו עושים דברים יפים. ומאיפה היינו קיימים את הכוחות באמת לבצע עוד, אם היינו באמת שמחים מה שאנחנו עושים? איך הוא גונן לו את הכל? מה זה שווה? אז התפללת היום בזמן. אז אמרת קריאת שמע. אז הנחת תפילין. נו, אבל איזה תפילין הנחת? ככה מניחים תפילין? אז אמרת קריאת שמע. ככה אומרים קריאת שמע? אז הלכת לבית הכנסת. ככה אומרים בית הכנסת? אז הלכת לשיעור תורה. זה נקרא שיעור תורה. אז נתת צדקה. זה צדקה שנותנים. אז כבר עזרת ליהודי. ככה עוזרים. וככה גונבים את הכל. קיצור, 120 שנה תסבול. מהמצוות תסבול, 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 ולא יצא כלום. במקום שיהנה ויהנה ויהנה, זה יופי, זוכים וזוכים וזוכים. שזה מה שנותן לו כוחות לעמוד בכל הניסיון והבלבולים, שאנחנו בין כך מוקפים מהם בכל הכיוונים. אז מה עושה הבדל? אומר, לא, זה תורה, ככה לומדים תורה. ברצינות, לומדים תורה. אתה לומד תורה עם עוגה ברצינות, ככה לומדים תורה. שם פה תורה פה עוגה. נכון, זה לא ככה לומדים תורה, לומדים תורה ובלי עוגה, אבל מה אני אעשה? אני עכשיו אין מוכין, הוא לומד תורה עם עוגה, תורה עוגה, תורה עוגה. תורה פיצוחים, זה תורה של פיצוחים. ואת נראית הפצח, הסוגיה אותה פיצוחים. תורה עם פיצוחים, איפה שמענו את זה? יום המלך זה שאיף את הפיצוחים ההוא עם התורה ביחד. לא יודע מה ראשון, יעוף שם משהו אבל. אבל מה נעשה? יש מוכין דקטנות. ודאי זה לא על זה, זה לא שם צריכים להגיע למצב של תורה, וזהו, תורה, לא רוצה משהו אחר. אבל מה, הוא התאמץ בכל אופן, הוא רצה לישון. אמר, נלך לישון, זהו, אין לי כוחות. מה הוא, איך הוא עבד הבעל הבא? הוא שם פיצוחים ולמד. מדי פעם לקח פיצוח, פיצח והמשיך לפצח. פיצח פה, פיצח שם. פיצח גם את זה וגם את זה. ודאי, ודאי שצריכים להגיע למצב שאין פיצוחים, רק תורה. אבל מה, הוא כבר רצה לישון. את זה אתה לא יודע, הוא כבר רצה איך לישון. אמר, אני רוצה ללמוד עוד קטע. היצר אמר לו, אתה רואה את הקטע הזה ללמוד? רב לא תהיה מהקטע הזה. לא תהיה רב. לא תהיה רב שכונה. לא תהיה רב אזורי. לא תהיה שום רב בכלל מהקטע הזה. אתם לא צדיק, זה לא רב. מה תהיה בקטע הזה? שמה, עדיף לישון, עזור. גם אין, גם עייף לו, כמה ימים אתה עייף. אתה תהיה עייף, מהקטע הזה נראה שתהיה רב? אולי תהיה רב חובל אולי. אולי רב בריח, אבל לא נראה שתהיה רב מהקטע הזה. אז מה, הלך לישון וזהו. אומר לו, תראה, אני אתעקש על הקטע, איך אתעקש? הוא שם פיצוחים, אתה רואה אותו פיצוחים בתורה, אתה אומר, תורה זה! אתה יודע מה הוא עשה בשביל לא ללכת לישון? שם פיצוחים פה. ודאי שזה לא המטרה, המטרה היא תורה בלי שום דבר אחר. אז מה אומר לך בדבר? זה מה שעשית בסוף, פיצוחים. וכך הוא גונב את הכל! כך הוא גונב את הכל! הוא היה רצה כבר לישון והוא התאמץ ונלחם, אז הוא שם פיצוחים! ככה הוא עבד על עצמו. וככה הוא גונב לו את הכל. הוא גונב את הכל. הוא אמר, אין לי כוח ללכת עד לשם, לתפילה. שמרחם, הוא לא מרגיש טוב. חולה. חולה. מצב כזה הוא לא יצא מהבית בכלל, אף פעם. אבל מה, לך לתפילה. אז מה אומר, איך ללכת לתפילה? הוא ילך לתפילה, הוא יאכל גלידה שם. אחרי התפילה, חולה יאכל גלידה, אתם מבינים? איזה גלידה, מי יאכל גלידה? ככה זה, ככה הוא מצא לעצמו פתרון, אוכל גלידה. בסוף הלך שמה, הלך להתפלל, אכל גלידה חמה. אתה אומר אותו, מה אתה תגיד את הילד קטן, אוכל גלידה חמה? זה הולך להסביר שהוא גם חולה. אבל אם אנחנו לא נעריך מה שאנחנו עושים, אז הוא גנב את הכל, נגמר הסיפור. וזה הנקודה שלכן עפרון לא זוכה, עפרון לא שמח למה שנעשה איתו, הוא לא זוכה לראות מה יש לו בגינה. יש לו שם את שער גן עדן. אברהם אבינו שכל היום כולו עסוק בשמחה של מצווה, כל הזמן בשמחה, כולו כאוב מהברית מילה ביום השלישי, מחפש מלאכים, מחפש אנשים לזכות מה להכין אותם. תסלח לי את האדם, אתה כאוב, יום שלישי, לך לישון, לנוח. לא מסוגל, לא מסוגל. מחפש מישהו לזכות במצווה. איך לזכות במצווה? אז למה? כי זה הכל עשה בשמחה, בזריזות, בשמחה. אז אחד כזה, יש לו טוב עין, אז מה הוא רואה? הוא רואה, איך הוא יזכה? הגדי יריץ אותו לשער גן עדן. הוא רץ אחרי הגדי. הוא צריך גדי בשביל להביא לאורחים. הגדי הזה בורח לו, לנו בורח לשדה עפרון. למה? להראות אותו שער גן עדן. כי אז לך זה שייך, לעפרון זה לא שייך. כמה שאתה הולך בשמחה, אתה זוכה לראות יותר ויותר מה הוא זוכה ומה שנדרך מזכה אותו. זה בעצם כל המהלך לאורך כל הדרך. וכעת, כי אליעזר הולך לחפש שידוך לרבקה, הוא צריך להבטיח לאברהם אבינו. אברהם אבינו רצה, אומר, יש לו גם כן בת. הוא רוצה את הבת שלו להשיא ליצחק. יש לו בת. אומר לאברהם אבינו, תשמע, אני לא יכול. אמנם אתה אליעזר, אתה מיוחד מאוד. אתה מאוד מיוחד. אתה אדם ירא שמיים. אבל תסלח לי מאוד, אתה שייך לכנען, ומה ארור כנען? אני לא יכול, נאמר לך ארור, אני לא יכול, אין ארור, נמדק בית ברוך, מה אני יכול לעשות? אומנם אתה צדיק, אתה ירא שמיים, אבל אתה עדיין יש לך את הכללה של ארור. אז הוא מבקש ממנו הבטחות ושבועות, ואומר לו בדיוק איזה מה הוא צריך, בדיוק מה לחפש, איזה בדיוק ידע, איזה בת הוא צריך לבן שלו, בדיוק איזה בת הוא צריך, איך נראה השידוך? ומידות, ועירת שמיים, ועדינות נפש, והתנהגות, בדיוק, חסדים. זה בית מיוחד הבת של אברהם אבינו. מה הוא צריך, איזה שם מיוחד צריך ליצחק? מיוחד מאוד מה שהוא צריך. הוא הולך לחפש, הוא מבקש מהשם יתברך. לאן הוא הולך? הוא הולך לבאר. אבל צריכים להבין, באיזשהו מקום, אליעזר רוצה את הבת שלו, את הבת שלו ליצחק. באיזשהו מקום. אחרי הכל, הוא רוצה להשתלך עם אברהם אבינו. איך הוא יכול לבצע את המשימה הזאת? הוא הולך לחפש, ואחרי כל תכף נראה איך הוא מחפש ואיך הוא מוצא. אבל אחרי שהוא מוצא את מה שהוא ביקש, אחרי שהוא כבר קיבל את כל הסימנים, זאת היא, מה קורה איתו? מיד אחרי שהוא גילה שזאת היא, אחרי כל התפילה שלו וקיצת הדרך וכל הסימנים ומה שנתנה לשתות הגמנים ולא וכל מה שהיה, אחרי כל זה, מה הוא עושה? האיש משתעל, המחריש לדעת, הצליח שם דרכו אם לא. אחרי כל זה, אחרי זה, מה הוא עושה? השתבח שם, הוא משתחווה לשם יתברך, הוא מודה לשם יתברך על הכל, על כל מה שקרה פה. מה, איך זה יכול להיות? מה קרה כאן? אחרי כל מה שהוא ביקש, אחרי שהוא כל כך התפלא, מה, איך זה יכול להיות כל כך מהר? ואחרי כל זה, הוא משתחווה לשם יתברך, מודה לשם יתברך. הוא היה צריך להשתחוות, היה צריך לבכות. הפסדתי. הרי אם לא יערים, אם לא הייתי מוצא את הבת הנכונה, הייתי משתדך אני בעצמי. אז עשיתי מאמצים. הייתי באומר, עשיתי מאמצים, וזהו. ברגע שהוא הבין שהוא מצא את הבת המתאימה, מצא את השינוך המתאים, מיד צריך לפרוץ לבכי. ובדיוק הפוך. הוא מלא שמחה, מודה לשם יתברך. ואז מתברר שהוא יצא מהרור ונכנס לברוך. מי מגלה לנו את זה? הוא הולך לבית של לבן. לבן רץ לקראתו. רץ לקראתו לבן. הוא אומר, בוא ברוך השם. אתה יודע מה אתה עמוד בחוץ? לבן אומר לו, בוא אתה ברוך השם אתה. אתה לא ראו אותה ברוך. שואל הבן לאושרי ועוד שואלים עוד מפרשים. אני לא מבין, אנחנו לא מבינים מה קורה כאן. לבן הרשע צריך לגלות לנו שהוא נהיה במקום ארור ברוך? הוא נותן את האישור שהוא נהיה מהרור, יצא מהרור, נהיה ברוך? לבן דווקא משם לקבל את האישור לזה? מי זה בכלל לבן? משם למדנו שהוא נהיה ברוך ולא ארור. גמרנו כבר לא ארור, ברוך. אומרים הבן לאושרי כאן, מה הסיבה? אומרים כאן כמה טעמים. אחת הסיבות, אפילו לבן הרשע, שהיה בתוך טומאה קלות כבדה, הבחין באור הגדול שיצא מהרור ונכנס לברור. אפילו לבן הרשע שהיה בתוך טומאה קלות כבדה, הבחין איזה אור יוצא ממנו, אור של ברוך. הוא יצא מזה מהרור נהיה ברוך. וזה מה שהתורה מספרת לנו כאן. שזה היה כזו עוצמות של אור, שאפילו לבן הבחין בזה. אפילו לבן בתוך הטומאות שלו, מבחין, זה כבר לא אור, זה ברוך. שואל הרבן, אני שואל את השאלה. עכשיו שהוא יודע שהוא ברוך ולא ארור, אז הוא יכול לחזור הביתה, להגיד, טוב רבותיי, אני עשיתי את העסקה שלי, עכשיו רציתי לעשות איתכם משהו מסוים, אבל אין צורך, כי אני כבר, זה היה עכשיו שאני ארור. אני ברוך, אני חוזר עכשיו לברם, אני אגיד לו, שמה אני ברוך, בוא נעשה לעשות את העסקה שדיברנו. אמרת לי שאני ארור, אני לא יכול להשתדך איתך. עכשיו אני ברוך. אתה אומר לי, כבר אני יכול להשתדר איתך. להשתדך איתך, להשתדר איתך, הכל מסודר כבר. למה הוא לא חזר? אלא מה? ממה הוא, למה אצל אברהם אבינו? יש מטרה, זה עד הסוף. מטרה זה עד הסוף, לא נעצרים. עד הסוף. זה השתנה, זה לא השתנה. עד הסוף יש את המטרה. יש לו מטרה, הוא נשלח למטרה מסוימת, זהו זה. עד הסוף הולכים איתה. וזה אברהם אבינו ידע את זה. אברהם אבינו ידע את מי הוא שולח. אז שהוא ילך עד הסוף מטרה שלו. הוא לא יזייף, וגם שזה יהיה שינוי, הוא לא יוותר. הוא ידע שהוא שולח את זה עד הסוף. אבל הוא אמר לו, תשמע, אתה לא תיקח מפנות הכנעני, אתה הולך לארם נהריים. מה יש? מה ההבדל? מה יש שם מיוחד? שם יש גם שם בעיה. שם עובדים עבודה זרה. והכנענים, הכנענים יש להם בעיות אחרות. יש להם מידות מושחתות. אז מה? השקפות, אמונה, אפשר לתקן. מידות זה הרבה יותר קשה. מידות מושחתות שמושרשות דור אחרי דור מהכנענים וכל תושבי המקום, זה הרבה יותר קשה לעקור, זה מושרש מדורות, מאשר השקפות, אלה עובדי עבודה זרה כזאת, עובדי עבודה כזאת, ואז פתאום מגלים את האמונה, והנה השתבח שמו יש אמונה. אבל שיש מידות מושחתות, לכן אמר, זה הרבה יותר קשה, אתה הולך, אתה חוזר לארם נהריים, אתה לא חייב להביא דווקא בבנות משפחתי, בנות עשירות, לא חייב להיות בת עשירה. לכן הוא גם הולך לבאר. כי אם הוא אומר לו, אני רוצה בת עשירה, בנות עשירים, איך הוא ילך לבאר? מי הולכת לבאר? בנות עשירים הולכת לבאר? לא צריך להם, יש להם שרתות, משרתים. מה אתה הולכת לבאר לשאוף מים? אלא, הוא לא ציווה עוד דווקא בנות עשירים. אבל שימו לב, באמת היא בית עשירים. רק מה קרה דווקא היום? נזדמנה שהיא הולכת לבאר. היא הולכת לשאוף מים. והוא בקש, הוא כבר ביקש מהשם יתברך. הוא לא ביקש בצורה, הוא לא פירט, וזה אחד מהארבעה שלא פירט כראוי, ולמרות זאת נענה מיד. הוא לא פירט כראוי, הוא לא אמר בדיוק מה. והקדוש ברוך הוא נתן לו בדיוק משהו, כל הפרטים שהוא, מזכות אברהם אבינו. כל משהו בקטרם של טרם מקראו נהנה. מיד אומר המדרש. הוא רק ביקש וקיבל. הזכות של אברהם אבינו. בפיצת הדרך, הוא אמר באותו יום, והכל היה באותו היום. כך הוא סיפר שם. כך הוא סיפר בבית של לבן. כך הוא סיפר, הכל היה באותו היום. אותו יום הגעתי, אותו יום באתי, הכל באותו היום. אל תעצרו אותי, אל תמנעו אותי, הכל היום, הכל היום. תזהרו, מי יש לכם פה עסק, זה הכל היום. אני בפיצת דרך אני נוסע. אני נוסע לא טיסות רגילות, טיסה ישירה. לא עוצרים בדרך, אפילו תחנות ביניים, אני לא עוצרים. לא דביקת דרכונים, לא שום דבר, אפשר טסים. אומרים, כשהם טסים, את השמיים ואת הארץ, ראשי תיבות, כן? ראשי תיבות של השמיים ואת הארץ, ראשי תיבות שם קדוש הזה. הוא אומר, אריזה לשם הקדוש הזה, זה שם קדוש, קצת הדרך. מי שיודע את הסוד הזה, ויש לו קדושה מתאימה, סוגר את העיניים, סוגר את העיניים, אומר את השם הקדוש הזה, וטס. וטס, לאן, אומר לאן הוא רוצה להגיע, הוא מזמין מקום, וזהו, מגיע. רק יש שאלה פשוטה. שאלה פשוטה, שזורקים את העיניים, בקפיצת הדרך יש שאלה, באמת, הרי הוא עשה קפיצת הדרך, נכון? קפצה לו הדרך. איך קפצה לו הדרך? אז כשאדם עושה קפיצת הדרך, האם הוא קופץ מעל הגלובוס למעלה, או שהגלובוס בא אליו? מה קורה כשאדם עושה קפיצת הדרך? האם הוא טס מעל הגלובוס, הרי הוא צריך לסגור את העיניים. האם הוא טס מעל הגלובוס, ומגיע ונוחת למקום שהוא הזמין? או שהפוך? הוא עומד במקום והגלובוס מגיע אליו. לא מסתבר שהגלובוס יבוא אליו, הגלובוס, כל הגלובוס יתבלבל, כל העולם מתבלבל בשבילו. לא, זה לא מסתבר. אלא כנראה הוא טס מעל. אז אם הוא טס מעל, צריך לזהר והוא לפתח את העיניים באמצע, שיכול ליפול. אלא מה התירוץ? לא זה ולא זה. אדם לקדושת הברית גבוהה, הוא לא יכול להשתמש בשם הקדוש הזה. זה יזיק לו. הוא צריך להיות בקדושה מאוד גבוהה, שמותר לו להשתמש בקצת הדרך בשם הקדוש הזה, ואז על ידי השם הקדוש הזה הוא עולה למקום כזה גבוה, מקום רוחני שמעל המקום. למקום כזה רוחני שמעל המקום, הוא נעשה רוחני לגמרי. כשנעשה רוחני, אז הוא יכול לרד בכל מקום שהוא רוצה. בחזרה להיות גשמי איפה שהוא רוצה. אז הכל פשוט. הוא עולה למקום כזה רוחני שמעל המקום. שם הוא נכלל. ואחרי זה הוא חוזר איפה שהוא רוצה, בקלילות, לאן שהוא רוצה. אז הכל פשוט עכשיו. אבל מי שאין לו דרגות קדושה מתאימות, הוא לא יכול, אז ממי עסקינן כאן? והוא הולך לבאר לחפש את מי הוא מחפש? כזאת שהוא יגיד לה, תני לי מים ותיתן לו, לא רק לו. ומה הוא בקש? מה הוא בקש? הוא בקש בקשה מסוימת, והיה נערה שהוא אמר אליה, תינה קדך ואשתה, ואמרה שתה וגם לגמליך אשכה. אותה הוכחת לעבדך, ליצחק, ובידע כי עשית חסד עם אדוני, ואם תבוא לו בבת שפחות או שפחה, ותגיד ותתנהג גם כן ככה. איך הקדוש ברוך הוא מזמן ומדויק מה שהוא צריך? את רבקה, זה הזכות של אברהם אבינו. אבל על כל פנים, הוא דרש דרישות מסוימות. הוא רואה שרבקה, המים עולים לקראתה. עולים המים לקראתה. נו, אז מה אתה צריך לבדוק עוד? אם אתה יודע שהיא כזאת צדקת, שהיא באה לשאוף מים, עולים המים לקראתה, כבר אין מה לבדוק. גמרנו, צדיקה. אתה רואה אדם שבא לי לשאוף את המים, רק הוא מגיע, כולם שואבים, שואבים. הוא מגיע, המים עולים. שמע, חביבי, מצדיע לך. אין כמוך בעולם. נגמר הסיפור. מה הוא מחפש עוד איזה בדיקות? מה זה מים עולים לקראתו? הקדוש ברוך הוא משנה את הבריאה בשבילו? זה צדיק זה. גמרנו, לא בודקים כלום יותר, די. לא, זה ממשיך לבדוק. זה לא מספיק. צדקות, יראת שמיים, מאוד יפה, אבל יש דברים מאדם לחברו, שזה לא מספיק, זה בית מיוחד הבית של אברהם אבינו. באדם לחברו יש דקויות. אם אדם פוגע באדם לחברו ולא שם לב, בפרט בדור שלנו, אמר לי אחד הצדיקים הגדולים, בדור שלנו קל מאוד לפגוע כי כולנו מאוד רגישים. אנשים נפגעים בלי כוונה. בלי כוונה נפגעים. אמר שמה שאין לנו בית המקדש, זה בגלל שאין את הזכות שעולה עלייה לרגל. והתיקון אמר, מעניין מאוד שהתיקון זה בן אדם לחברו להיזהר. כן, כי זה מה שקרה בעצם, שהפסדנו את החלק בית המקדש. אהבת חינם, שנאת חינם. לפעמים אנחנו לא שמים לב, או שצוחקים ואומרים משהו בצחוק. בצחוק אמרנו. והשני נפגע ברצינות. אנחנו אמרנו בצחוק, הוא נפגע ברצינות. איך תסביר לו שאמרת בצחוק? אומר, כן, בסדר. הוא אומר לך, כן. סך הכל הוא נפגע מאוד. אתה התכוונת מצחוק, צחקת, חייכת איתו. פעם אחת זה עבד, פעם שנייה זה עבד, פעם שנייה זה לא עבד. למה? כי פעם שנייה, שנייה ראשונה ושנייה, הוא היה במצב רגוע. פעם שנייה הוא היה בעצמו לחוץ, הוא אמר, לא נחוץ, כי אני לחוץ. הוא לא רצה את העניין הזה. לא לחוץ, כי הוא לחוץ נשאר בחוץ. אז לא מתאים לו הסיפור הזה כאלה. אתה המשכת לצחוק, ראית פעמיים זה עבד יפה, השטות הזאת עברה יפה, וצחקנו וכל היה יפה, פעם שלישית, למה מה הבעיה פתאום? פעמיים צחקנו. פעמיים הייתי רגוע, פעם שלישית הייתי עצבני. אני יודע מאיפה הוא הגיע עכשיו, מאיזה סיפור הוא הגיע, מה החוויות שלו בבית, מה החוויות שלו עם השכנים, מה החוויות בעבודה, מה החוויות מפה, מה החוויות משם. הוא הגיע, היה חסר לו בדיוק שתיים הצחוק שלך, וזהו נגמר הסיפור. גמרת אותו, עכשיו אומר, גמרת אותי. מה גמרתי? מה עשיתי לך? הוא אומר, גמרת אותי, למה הוא אבל הגיע לסף כוחות. וזה לא פשוט בכלל, בן אדם לחברו זה עבודה נוראית שצריכים לעבוד. אז הוא הולך לבדוק את בן אדם לחברו. בן אדם לחברו, זה מבחנים לא פשוטים. אגמיני נאמה, אני אתן לך, אני אתן לך מים לשתות, אין שום בעיה. אבל מה, גם לגמליך השקה, זה כבר לא פשוט. גם לגמלים, מה לגמלים? הרי הוא לא בא לבד אליעזר, הוא הגיע עם חבורה שלמה. אתה מבקש מילדה בת 3, פיתי, תן לך מים, תשאב לבד. מה הבעיה שלך לשאוב? תגיד, אתה בסדר? אתה לא רואה? אוי, ילדה בת 3 הגיעה לשאוב מים, אתה עכשיו מנצל אותי? ואתה גם לא לבד. היא לא חושבת ככה, דווקא. אולי הוא לאכול, יש איזו בעיה מסוימת. הוא רואה, אוי, יש לה טובה עין עליי. ולא די בזה. ומה עם הגמלים? גם לגמלים אני? לא, כן, גם לגמלים, לא רק לך. אני גם לגמלים אתן. אין לו צרות עין, זה מתחיל להיות מתאים. גם לגמלים אני אתן, גמלים נשאר. ונשאר מים ממה שהוא שתה. מה היא עשתה עם המים האלו שנשארו? היא תחזיר לבית המים האלו, מה שהוא שתה? אולי יש לו איזה חולי. היא תשאיר את זה, הוא ייפגע. מחזירה את זה לשוקת של הגמלים, שהוא לא ייפגע. או איזה דקויות, איזה רגישות, איזה עדינות נפש, אופה, איזה חשבונות. כל מיני חשבונות שכאן המפרשים אומרים לנו, שהוא ראה איך שהם, בכל פרט בחושבן, בחוכמה אצלה, לא לפגוע ולהיזהר מכל נקודה, מכל פרט, כן? הנציב והפירוש שלו, עמק דבר, אומר, שואל, למה השקטה אותו בכלל? הוא אומר, קח תשתה, קח תקע תשתה. הוא אומר, לא, זה לא מתאים, הוא הגיע מהדרך. שמשמור, הוא יתחיל לשתות בכמויות, ומי יודע באיזה צמאון הוא נמצא, הוא יכול לשתות, לשתות ולהזיק לו. אני אתן לו כמויות לאט לאט, טיפין טיפין. כדי שלא ינזק מזה, כן? אולי סתם יצור צרות עין, ולכן נותן לו טיפין טיפין. לא, אני גם אגמלא לך עכשיו, עד אם קלו לשתות. רואה, זה לא פשוט בכלל, כל ההתנהגות של כל פרט מחושבן, גם שואלת, יש לכם מקום ללין? כן, יש, צריכים לשאול את ההורים, יש לנו בטח, הכל, גם כיבוד אב האם, גם לא מפסידה את החסד, הכל, כל פרט. טוב, זה כבר שייך לנו. אבל הוא שואל, שאלה נפלאה, אבל יצחק מרדיצ'וב, אני מאוד מפרשים, כשהיא באה לשאוב את המים, המים עלו לקראתה. אבל כשהיא באה לתת לו, לאליעזר לשתות, להשקות את אליעזר, את הגמלים, היא צריכה לשאוב את המים. מה קרה? מה קרה? למה כשהיא לעצמה, המים עולים, היא באה בשבילו, היא צריכה לשאוב. מה היא יכולה לחשוב? זה אין לו זכויות, מה? עזוב אותו. אני, כשאני עושה חסדים, אני עושה דברים לעצמי, מסתדר, זה בא, ביקש ממני, לא הולך. מה, אני צריך להסתבך איתו בכלל. אני לעצמי, אז יופי, הדברים עשיתי, פעלתי, עשיתי זרע, כל ממש דפק נפלא. וביקש ממני שאני אעשה לו. לא יודע, הסתבך, בבעיות, בבלבולים. מה אני צריך? שמע, סלח לי, אני לא יכול לעזור לך, לעזור לי טובה. חפש מישהו אחר. היא לא אומרת את זה. היא אומרת, אני אשאר. מה התירוץ? מסביר רבי יצחק מרדיצ'וב בתירוץ, שיש מושג שנקרא לפונקט צער האגרה. לפי הצער ככה השכר. שהיא לעצמה, יש לו את הזכויות שלה. אתה הולכת לעשות חסד. חסד צריך פה, חסד צריך פה שכר, להרבות את השכר. להרבות את השכר מקשים עליה. כמה שמקשים, השכר ילך ויגדל. וזה לעצמו, אז זה הולך חלק. למה? זה הזכויות שלך. אתה רוצה לעשות חסד, אז זה כבר לא אפור, רוצים להרבות לך את הזכויות. מקשים עליך, מה אנחנו חושבים? בדיוק הפוך. לא רוצים, שלום. קשה, לא מתאים לי. והראיה שאצלי זה היה טוב, פעל יפה. וככה אנחנו מסתבכים, וזה ככה כל פרט שאנחנו מתבלבלים עצמנו, איך זה יכול להיות? עשיתי ככה, זה בסדר, ככה זה... ואנחנו מסיקים מסקנות. אולי בדיוק הפוך, אולי מקשיב עליך בכוונה לנסות ולבחון אותך מה אתה רוצה. כל פעם אנשים אומרים לי, אני לא מבין, למה שאני כל פעם, למה יש לי כאלה בלבולים? למה יש לי בלבולים כאלו? למה יש לי הפרעות? שאני רוצה קדושה, מפריעים לי? לא הבנתי, זה היה שום שעבר היה. כל המדע הייתי, הכל היה רגוע. לא שברתי את העיניים, לא שמתי להם למה. אני בסדר, לא עושה צרות לאף אחד, אבל כן, אבל בסדר, עיניים, עיניים. בסדר, תן לחיות. התחלתי לשים לב לעיניים לפה, שיקמו עליי, איזה בלבולים, ואיזה הפרעות. כל הדובים התעוררו. לא יודע מה קרה פה, כל הדובים. כל הדובים קמו עליי. מה קרה לכם? הדובים ישנו, כל הדובים ישנו כל הזמן. התחלתי להתחזק, כל הדובים התעוררו. מי זה הדובים האלה? מאיפה באתם בכלל? מה רוצים פה? אמרתי לו, תקשיב טוב, יש מצב יותר חמור. שיש מצב שאתה בא להתחזק, והדובים האלה שבאו עליך הם לא רציניים. לפעמים יש כאדם בא להתחזק, ימציאו לו דובים שלא ימציאו. הולכים ופותחים מפעל חדש לדובים. רק בשבילו. רק בשבילו, איזה דובים. מה קרה פה? אתה לא מבין שכמה שאדם יש לו נשמה יותר גבוהה, אז יקשו עליו יותר, זה שמקשים עליו יותר, זה לא בגלל שאתה בעייתי, אלא הפוך, בגלל שיש לך נשמה יותר גבוהה. את זה אומר רבי נתן. רבי נתן ניקוטי הלכות אומר בדיוק הפוך מה שאנחנו חושבים. אנחנו חושבים שאם מפריעים לי, סימן שאדם בעייתי, לא רציני, ולכן כל דבר שאני עושה מפריע לי. כל דבר שאני מחליט, מפריעים לי. החלטתי שאני הולך למניין, לא נותנים. החלטתי שאני מתפלל יפה, לא נותנים. החלטתי שאני לומד את השיעור, לא נותנים. למה לא? כנראה שאני אדם בעייתי. שטויות! אומר התלמיד הוא כפוך. בגלל שכמה שאדם שמע יותר גבוהה, מפריעים לו יותר. ולמה? כי כמה שהוא נשמע יותר גבוהה, יותר נשמות תלויות בו. כמה שהנשמה יותר גבוהה, יותר נשמות תלויות בו. ולכן מה יוצא מזה? שכשם שהנשמה יותר גבוהה, ברגע שאתה זז טיפה, אתה מפעיל עוד הרבה הרבה נשמות בלי להרגיש. וכל זה נזכב לזכותך. כמה שמה יותר גבוהה, אתה מתחיל לברך יותר בכוונה, אתה מפעיל עוד הרבה הרבה נשמות בלי להרגיש. וכל זה נזכב לזכותו, והוא לא יודע את זה. וזה מה שכתוב בזוהר הקדוש. את הנפש אשר עשו בחרן. שואל אביו, אבא בזוהר הקדוש, מה זה את הנפש אשר עשו בחרן? צריך להיות כתוב, אצל אברהם אבינו, הוא גייר. הוא גאה גברים, היא גאה אנשים שרה. מה זה? והם הלכו איתם ביחד. הם הלכו איתם. לאן? לארץ ישראל, הלכו למצרים, ואת הנפש אשר עשו בחרן, הלכו איתם. הוא שואל מפורשות, מה זה הנפש? קצור, צריך להיות כתוב, והנפש. מה זה והת הנפש? מה התוספת הזאת? אומר הזוהר הקדוש, רבי אבא אומר בזוהר הקדוש, והת הנפש זה ריבוי. מה בא לרבות את כל הזכויות של הנפשות האלו? כשאתה הולך איתם, אתה הולך איתם. אבל לפעמים אתה לא הולך איתם. אתה לא נמצא איתם, לא לידך. אבל הזכויות שהם התחזקו ממך, הולך איתך תמיד. אדם הולך לכל מיני מקומות, והוא לא יודע שבגללו אנשים התחזקו. למה? אתה מתפלל, משתדל לקחת את הסידור ולהתפלל, אתה לא שמת לב שמישהו עקב אחריך. וראה, מה, תראה איך הוא מתפלל. אני גם מתפלל. אתה לא עושה בשבילו, אתה עושה לפות שמיים. אבל אתה לא יודע כמה רואים אותך. וכמה שלא רואים אותך ומתחזקים בזכותך בגלל שהנשמות תלויות בך. ובדור שלנו כולנו תלויים אחד בשני בצורה מפתיעה. אחד תלוי בשני, לא היה דור כזה. שהוא כך תלויים אחד בשני, חוט השערה תלויים. וכמה שאדם יותר נשמות תלויות בו, אז יפריעו לו הרבה יותר. יציקו לו ויפריעו לו ויבלבלו אותו. דובים רגילים, דובים לא רגילים, דובים קונבנציונליים, דובים אלטרנטיביים, כל מיני דובים לא יצירתיים, דובים חדשניים, דובים שלא היו בבריאה, דובים מהעולם החיצון, כל מיני דובים לא מוכרים, כל מיני דובים מפעל חדשני, כל מיני דובים מוזרים, אתה לא יכול אפילו לתאר אותם לאף אחד, אתה לא יכול להסביר איזה מסוגי דובים פה המציאו. וכל זה למה? כי אתה בעייתי? לא. כי אתה נשמה שכלולות בך הרבה נשמות ואתה לא יודע. וכל תזוזה שלך מפעילה מערכת שלמה של נשמות שכולם התחזקו, וכל זה יהיה לזכותך. ואין אדם ואין איש יודע. אף אחד, זה סוד של הבריאה. אך מה זה בא לגלות לנו, אומר רבי נתן? אל תחשוב שאיך שאתה חושב זה המחשבה הנכונה. צריך לחשוב את המחשבה שצריכים, שבאמת חושבים איך שחושבים למעלה. זאת אומרת, אל תחשוב, מה שאתה חושב, זה מה שחשבת, כשגרצים לחשוב. כשגרצים לחשוב, איך שחושבים, חשבים שבו שחשבת. כשגרצים לחשוב. בקיצור, מה אתה רוצה להגיד? תגיד, בלבל אותנו. אתה מבלבל אותנו בין כך כל הזמן. התירוץ מאוד פשוט, תחשוב פשוט. אל תחשוב שסתם מבלבלים אותך, כי אתה בעייתי. תחשוב הפוך, שמבלבלים אותך כי הרבה שעות תלויות בך. זה מה שצריך לחשוב. ולא סתם מפריעים לנו. מפריעים לכל אחד מאיתנו, כל מיני סוגי הפרעות. כל אחד יכול לכתוב ספרים, ספרים שעבי קרס על כל מיני הפרעות שמפריעים לו ומבלבלים אותו יום יום, שעה שעה. ולמרות זאת הוא לא מבטל. ולמרות זאת נמשיך הלאה. ומזה מתפעלים מאיתנו. מזה מתפעלים. אבות הקדושים חיו בכזאת אמונה זכה. אמונה זכה ונוראית. אבל אנחנו, שתבח שמו, עם כל הבלבולים של האמונה, ומתחזקים למרות הכל, ומזה מה שמתפעלים מאיתנו. וזה הסוד של כל הסיפור שאנחנו עוקבים אחרי אבות הקדושים. אנחנו הרי לא יכולים לחכות את המעשים שלהם. הכל פעם מתפעלים מזה כדי לקבל חשק להמשיך הלאה. ברצונות להמשיך הלאה. למרות הכל להמשיך הלאה. מעבר לזה, זה רחוק, רחוק, רחוק. כמובן, כמובן, כל פרט פה שאנחנו עוקבים אחרי הדקויות, מה שמתבח רוצה מאיתנו ואיך רוצה מאיתנו, כל פרט זה לימודים, בסוף לימודים שכל אחד לעצמו לוקח לפי הדרגות שלו. לפי הדרגות שלו. אבל מעבר לזה, באמת אבות הקדושים, מי יכול לחכות אותם? מי יכול לעמוד על סוד האבות הקדושים? שזה רחוק, רחוק, רחוק. מי הזמן שלנו ועד האבות, היו הרי אחרי האבות היו נביאים, ואחרי זה היה דורות יותר מאוחרים, והיה תנאים, והיו אמוראים, וסבוראים, וגאונים, וראשונים, ואחרונים, ואחרוני האחרונים, ואחרי כל זה אנחנו בדור שלנו, ריבונו של עולם. על מה אנחנו יודעים את הסוד הנפלא של כל הסיפור הזה, שהקדוש ברוך הוא לא יוותר? אמר לי שהשם ישמעו ויחיו, הרב שטרן, חיים שטרן, שהשם ישמעו ויחיו, אמר לי פורשות, מה שגלה לו, שאם יש 600 איש, 600 אלף איש, שישמרו את הברית, תבוא הגאולה. תבוא הגאולה. 600 אלף איש או שיהיו בקדושת הברית, או שעובדים על קדושת הברית. מה זה נקרא עובדים? נאבקים. נאבקים, נלחמים איתם ונאבקים. קמים, נופלים, מתחזקים. אם יש 600 אלף איש כאלה, תבוא הגאולה. כי בשמיים יש מלחמה מאוד גדולה בנושא הזה. מאוד גדולה. ואחר שלום, כל מיני גזרות יכולות להיות. הצדיקים נאבקים בשיניים כדי לבטל את הגזרות ולדחות אותם, ובינתיים קורה מה שקורה, מתרחש ומתרחש, ואנחנו עדיין לא מבינים עד מתי, כבר הכנסנו כבר לחצי השני כבר, של יום, ערב שבת, אנחנו נמצאים במצב של ערב שבת אחרי חצות. על פי הסוד, 5773, זה כבר ערב שבת אחרי חצות, ומה שמבואר, מערב שבת מתחילה קדושת שבת כבר להעיר. מתי? מחצות היום מתחילה להעיר קדושת שבת. מחצות היום. הבית שלו נועם אלימלך, נועם אלימלך, הבית אלימלך מליזנסק, זכר צדיק קדוש וברכה, הבית שלו, מחצות היום כבר הרגישו, יום שישי בחצות היום כבר הרגישו קדושת שבת גאות נוראית. כזה עוצמות של קדושת שבת, שכל המשרתים וכל הפועלים וכולם כבר היו, הרגישו כמו יום כיפור בבית. כל אחד יקש סליחה מהשני, יקש מחילה, סלח לי, מה קרה? הרגישו זהו, כאלה קדושה נוראית הרגישו. כצלצולים, עוד מעט הולך להיות שבת. כצלצולים, כן, מצלצלים, מה מצלצלים. כן, מה השאלה?
לא, בקשר לאליעזר.
כן.
שהוא רואה שמביאה לו גם כן מים, אז אני שואל שאלה, בן אדם כאילו יכול להגיד, אולי הוא עשה
לה
מבחן, להיות חסד שלה,
אז ככה
גם אני אעשה
לה שידור
שלי, אני אעשה
לה מבחן, מבחני חסד. תעשה לה הרבה מבחנים, וגם אם יכולים מבחנים, אבל שידור פה לא יהיה בטוח. כי אנחנו מרוב מבחנים יצא משוגעים. צריך להבין, אנחנו נמצאים בדור כזה מבולבל, שאם אתה רוצה למצוא את השידור שלך, תתפעל להשם, ותדע שאתה לא מלאך וגם לא מלאכית. הבנת? פה נדבר ביצחק, נדבר ברבקה, שלמות אחרי שלמות. שצריך להיות, לאן היא הולכת להגיד? היא הולכת להגיע לבית של יצחק, לאוהל של שרה, הולכת להמשיך את מה שנעלם אחרי ששרה, כל האור הזה, כשכינה שהייתה, מה שהיה, כל הברכה שהייתה במקום הזה, היא צריכה להמשיך. היא צריכה להמשיך את שרה עמנו. מה היא צריכה להיות? זה שלמות. צריך לבדוק פרט אחרי פרט. אנחנו נבדוק את הפרט אחרי פרט, ויודע מה שישאר מאיתנו, כן? גם בגיל 80 לא תתחתן ככה. ואם תתחתן עם מישהי, אז אחרי זה תתחתן, תגיד לי טיפה שהייתי, איך לא שמתי לב לזה? איך לא שמתי לב שיש לך כאלה בעיות? מה אתה חושב, אתה מלאך? איזה מלאך אתה חושב? מלאכי חזקיה אתה חושב? מי אתה? מתחזק עם מלאכים? מי אתה? אתה מבין? אנחנו יש לנו בעיות. אנחנו לא מושלמים, אנשים לא מושלמות. משתדלים, משתדלים מתלילים. כן, כל אחד למצוא משהו פחות או יותר מתאים, כן? שאפשר לחיות איתו, כן? אפשר לחיות איתו. מה אפשר, יש דברים שאתה לא יכול לחיות איתם, כן? בסך הכל, בסך הכל, כל בית זה עבודה. כל בית זה עבודה של ויתורים. כל שלום בית אי אפשר להשיג בלי ויתורים, בלי רגישות, בלי תשומת לב. יש לפני לידה, ויש אחרי לידה, ויש הריונות. יש גידול לגדל את הילדים, ויש לחצים, ויש פרנסה, ויש כל מיני סיבובים לא פשוטים, ויש פרשות דרכים. אתה צריך להבין מה זה בעל ואישה. אישה הביאו אותם איפה שהביאו, גדלה בבית שגדלה, הבעל גדל איפה שהוא גדל, כל אחד עם השקפה שלו. מביאים אותם ביחד, לחיות בתוך חדר אחד, אתה מבין? הם לא הולכים להיות שכנים, להיות בעל ואישה, אתה מבין? הם לא גרים באותה שכונה, רק שכנים שהם... יש בעל ואישה שהם רק כמו שכנים חיים, אתה מבין? אומר לה שלום בבוקר, אומר שלום בלילה, וממשיכים על, אתה מבין? הוא הולך לעבודה שלה, הולך לעבודה שלו, הם אולי בהם נפגשים, שכנים טובים, אוכלים לפעמים גם ביחד, תראו שכנים טובים, אתה מבין? נחמד בשכונה שלנו, אתה מבין? בעבר לזה, כן, אף אחד לא חייב לאף אחד כלום, אתה מבין? אתה חייב ללך לבעל ואישה, אז הם יכולים להכניס לשכנה בתוך הבית, זה הרבה ויתורים, הרבה אכפתיות, הרבה תשומת לב ורגישות, ויש ירידות ויש עליות, וזה כל יום סייעתא דשמיא, כל יום מחדש, צריך סייעתא דשמיא מחדש. זה לא תכתוב ספרים כאלה שלום בית או כאלה ספרים, יש כללים ויש יוצא מן הכלל. אתה יודע, בדקדוק יש כלל, שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, זה אחד הכללים בדקדוק, אתה מבין? בדקדוק, אז מה בשלום בית, אתה מבין? אם בדקדוק לכל כלל יש... אחד הכללים בדקדוק, שלכל כלל יש יוצא מן הכלל, אתה מבין? זה כלל בדקדוק, אתה מבין? אז מה זה בשלום בית? אתה יכול להגיד תלים על שלום בית, להגיד כללים, תעשה ככה, יהיה ככה, זה ככה, מה זה, רובוטים פה עסקינה, תמיד, תן לי גנרסיה, ותחזיר לך שתי רסיות, מה זה, איך זה עומד, תמיד. שלום בית זה סייעתא דשמיא של כל יום מחדש, של תפילות, אכפתיות ותשומת לב, זה מצבי רוח שכל אחד עובר, בפרט בדור שלנו, כל אחד עם העליות והירידות שלו, וההתחזקות שמתחזק, ולשים לב, וללמוד, הרי זה בית ספר, בית ואישה לומדים אחד את השני, מרגע שהתחתנו, הם לומדים אחד את השני, עשרות שנים לומדים אחד את השני, עד שלומדים להכיר אחד את השני, לומדים את החסרונות, לומדים את המעלות, איך לדלג על החסרונות, להשלים את החיסרון של השני, ואיך ליהנות מהמעלה של השני. ואחרת, אם אתה חושב שאתה תחפש את המלאכית הזאת, שתבדוק אותה בציציות, אז אתה הולך להיות זקן זה. זקן אמיתי אתה הולך להיות, אתה מבין? תהיה זקן בגיל 30, אתה הולך להזדקן, אתה מבין? רק מהסוגיות שאתה הולך לתקל בהן, אתה מבין? לא תגמור עם זה. אז עשה לי טובה, בדיל ויעבור, לקח משהו כן עם מעלות וגם חסרונות, תחשבן, על מה אתה מוכן לוותר, על מה אתה מוכן לקחת, וזהו, תיקח את זה ותתחתן כבר, אין לנו זמן כבר לזה. תתחתן כבר, נוסעים לאכול את האורז, את האורז בחתונה שלך, תבין, תביא סלטים, מיוחד, נהיה מבסוטים, מה, תבין, תביא את השכת רק בצניעות, שיהיה הפרדה, אחרת אי אפשר לרקוד שם, שאפשר לבוא שם בכלל. הקדוש ברוך הוא לא שמח, עשו ברך השמחה במעונם, זה לא בצניעות. אז צריך שיהיה הפרדה, תהיה צנועה ותהיה יראת שמיים, ואתה גם תתחזק עוד יותר, נראה לכם ביחד תוכלו להתחזק עוד יותר. כי הבעל והאישה זה נועדים לקבל אנרגיות אחד מהשני, שהבית יהיה אנרגיות חיוביות, שם תהיה השכינה הקדושה, ויסייעתא דשמיא, והאבות הקדושים יאירו בכם, אברהם יצחק ויעקב, ויתעורר הנקודה של כל אחד מאיתנו, זה אברהם יצחק ויעקב שיש בכל אחד מאיתנו, יאיר בנו חזק, נוכל להתחזק, ונוכל להתחזק, ונוכל להאמין, להאמין בעצמנו ולהאמין בכל אחד מאיתנו, להאמין לכל אחד מעם ישראל, להאמין שכל אחד מעם ישראל הקדוש ברוך הוא רוצה אותו, כי אם יונה הנביא שרצה לברוח מהנבואה בגלל השיקולים שהיו לו, והדג בולר אותו, ואחרי כן הוא פולט אותו הדג. ואז הוא הולך, הוא הולך מחפש. בסוף הגיע לקיון, ישן שם, והיה קיקיון, והקיקיון בן לילה התייבש. הוא בכה, בכה, בכה. אמר לו, אתה יודע שברוך הוא, אתה חסת על קיקיון, שבן לילה היה בן לילה התייבש, ואני לא אחוס יותר מ-12 ריבו, יותר מ-120 אלף איש, שאנשי נינווה, הם היו גויים, לא היו יהודים. אנשי נינווה, פרעה היה המלך שלהם, מלך נינווה. והם לא יודעים אם הם משמאלם, אני לא אחוס עליהם, אתה חסת על קיקיון. כי כיום שבין לילה היה בין לילה התייבש, אתה בוכה וחס עליו. ואני לא אחוס על העיר, על נינווה שיש בה יותר מ-120 אלף איש, שהם לא יודעים במילה משמאלם, והם היו גויים. אז מה הקדוש ברוך הוא יגיד על יהודים שלא יודעים במילה משמאלם, שזה הילדים שלו, לא יודעים במילה משמאלם, לא יודעים כלום, הוא לא יחוס עליהם, הוא לא ירחם עליהם, הוא לא מחכה לכל אחד ואחד, ודאי מחכה שאנחנו נתחזק אנחנו, ונחזק אותם, ונאמין בנו, ונאמין בהם, ונאמין שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא את הגאולה לכל עם ישראל ביחד, לכולם ביחד, ואם נאמין בזה, אז באמת אנחנו גם נדבר איתם בצורה כזאת, נדבר אליהם בצורה שאנחנו מאמינים בהם, ונקרין להם את זה, ונקרין את זה לעצמנו, ונקרין לסובב, ונלך עם זה, ואז הקדוש ברוך הוא יגיד, זהו, זה הגיע הזמן, ונשלח את המשיח, ויבוא משיח צדקנו, לגאולה קרובה, ומרבה.